שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, שבוע טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל מקום ומקום. יישר כוח לטכנאי השידור שלנו, רב מנדי אור, טכנאי ההקלטה, רב אורי כהן, טכנאי השידור, שמלווים אותנו לאורך כל המשדר הזה. מתחילים. רגע אחד המית אסון על ההיסטוריה. רגע אחד יצר קטסטרופה, שהיא המקור לכל הקטסטרופות שאחריה. אפשר לחלק את ההיסטוריה, לחלק את החיים, לחלק את המציאות של היקום, לפני הרגע הזה ואחרי הרגע הזה. הרגע הזה אחראי לכל החרטות שלנו, לכל הרגעים שאנחנו יושבים עם עצמנו, שוכבים במיטה, יושבים על הכורסה, אוכלים את עצמנו ושואלים, למה נסחפתי? למה התמכרתי? למה נכשלתי? למה איבדתי שליטה? רגע אחד אחראי ליצר ההרס הזה, שמסיט אותנו מהמסלול, וגורם לנו להיות כל כך לא שלמים עם עצמנו. אנחנו מדברים כמובן על חטא עץ הדעת. הדרך לבחון אסון, לבחון ממדים של קטסטרופה, לבחון ממדים של שבר, היא דרך בחינה של גודל השבר שהאירוע הזה יצר. אנחנו, שלא נדע, לפעמים מתבטאים כלפי אירוע, זה היה אירוע קשה. לפעמים אנחנו אומרים, זה היה אסון, לפעמים אנחנו אומרים, זה היה טרגדיה, לפעמים אומרים, קטסטרופה. מה מבחין בין האירועים? מה מגדיר, שלא נדע, את גודלו של אירוע? ההיקף שלו. השבר שהוא יצא. השינוי שהוא יצר. חטא עץ הדעת זה רגע כזה, שאי אפשר להעריך, להגדיר, את השבר שהוא יצר, כי שום דבר אחריו כבר לא היה כמו שלפניו. זאת ההתחלה שיצרה את כל הגלים של המשברים שאחריה. מילה אחת בתורה מספרת את כל הסיפור, אפילו לא מילה, אלא הטיה של מילה. כשהקדוש ברוך הוא פונה לאדם הראשון ואומר, מה עשית? איך זה קרה לך? איך הכזבת כל כך? הוא אומר, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי ואוכל. ואחר כך הוא אומר, הנחש אישיאני ואוכל. רבותיי, נשים לב מה הוא אומר. הוא לא אומר, האישה נתנה לי ואכלתי. הנחש שכנע אותי, עורר אותי ואכלתי. הוא אומר, ואוכל. איבדתי אישה שליטה. אני כבר יודע שלא רק אכלתי, אני עוד אוכל, אני עוד אוכל בלשון עתיד, עוד הרבה הרבה פעמים. אני כבר אדם אחר, אני לא אותו צלם אלוקים, לא אותה נשמה זכה שהייתי לפני הרגע הזה של האכילה. והשאלה העצומה שנשאלת כל פעם שאנחנו נופלים, אבל נשאלת פי כמה וכמה על אותו רגע שהתחיל הכל, למה? למה הם עשו את זה? איך נחש או איך יצרה יכול להסיט אדם ממסלול כל כך מהר? נבין, הם לא היו רעבים. הקדוש ברוך הוא לא הרעיב אותם. ההיתר היה הרבה יותר רחב מהאיסור. הקדוש ברוך הוא אמר, מכל עצי הגן תאכל. היו שם מאות אלפים של עצים, הוא היה יכול לאכול מהכל. מכל הפירות הוא היה יכול לאכול. הוא היה יכול לאכול אבטיח ומנגו וגויאבה ותפוז וקלמנטינה, הוא היה יכול לאכול מהיום ועד מחר. הוא לא היה רעב. כמה זמן זה נמשך האיסור הזה? אנחנו מכירים את עצמנו. יהודים שמתאפקים 120 שנה. יהודים שהולכים בדרך, שנוסעים לטיול, שמסתובבים ברחוב, ורעבים, ורעבים מאוד, ולא אוכלים. אנחנו רגילים לסגור את הפה, לחזור הביתה רעבים, ולא לאכול. אדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. כמה זמן נמשך האיסור הזה? כתוב בשח, כתוב בעוד מפרשים, כל האיסור של עץ הדעת נמשך 3 שעות. זה היה כל הסיפור, 180 דקות. אדם הראשון, אדם וחווה נבראו לקראת הצהריים של יום שישי, בשעה השביעית. את האיסור הם קיבלו בשעה התשיעית. בשעה 12, כשתיכנס השבת, בשקיעה, כבר האיסור היה אמור לפקוע. אז כל מה שהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו זה להתאפק. מהשעה התשיעית, נניח קפה באלול, חודש אלול בארץ ישראל, שבת נכנסת ב7. אז נניח לצורך העניין, הקדוש ברוך הוא הטיל עליו את האיסור ב4 אחרי צהריים ביום שישי, והוא היה אמור להתאפק עד 7 בערב של יום שישי. נו, אנחנו מתאפקים כל יום שישי. לא לקבוע סעודה לפני השבת, לקנות רק אוכל כזה ולא אוכל אחר. אנחנו מתאפקים לא יום אחד ולא יומיים, אלא חודשים ושנים וחיים שלמים. אז אדם הראשון לא יכול להתאפק 3 שעות? למה אנחנו נופלים? מהו יצר ההרס הזה? איך הוא מצליח כל כך? איך הוא דומיננטי כל כך? איך יש לו כזאת שליטה בנו? אם נבין את החטא הראשון, נבין את החטאים כולם. אם נבין את הפעם שהכל התחיל, נבין גם את כל גלי ההדף שיצר האירוע הזה. זאת שאלה עצומה, אני חדד את השאלה בעוד פרט אחד. זה לא היה אמור לקרות. למה? כי אדם הראשון הוא הדבר האמיתי. אדם הראשון הוא המאסטרפיס. הוא יצירת האומנות. הוא מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו כולנו חיקויים של אדם הראשון. תולדה ותולדי תולדה ותולדי תולדי תולדה, דור אלף ודור אלפיים אחריו. אבל אדם הראשון זה גוף שיצר הקדוש ברוך הוא כביכול במעשה ידיו. כמה אנחנו מעריכים חפץ שנגע בו צדיק? אצל חסידים, אצל חסידי חב"ד, הדולר שהרבי נתן, בקבוק משקה שנגע בו צדיק, בקבוק מים שנגע בו צדיק. אדם הראשון לא היה בקבוק מים שנגע בו צדיק, זה היה גוף שהקדוש ברוך הוא לש אותו. זו הייתה עיסה שהקדוש ברוך הוא עיצב אותה. הגמרא מביאה אמרה כל כך חריפה לבטא את סגב נשמתו של אדם הראשון. עד כמה מדובר היה באדם שלא ברמה שלנו, שלא בליגה שלנו, פיסה של קדושה בתוך העולם הזה, פיסה של אלוקות בתוך העולם הזה. הגמרא מספרת על רבי בנא שהיה מסמן את גבולות הקברים. בעבר, בימים הטובים, בימים היפים של בית המקדש, היו צריכים להקפיד, רבי בנא היה הרבה אחר כך, אבל הקפידו על גבולות של טומאה וטהרה. הקפידו שכהנים לא ילכו איפה שישנם קברים. והיו צריכים לסמן, כמובן שגם היום מקפידים, אבל אז הקפידו פי כמה וכמה, והיו צריכים לסמן את גבולות הקברים, לדעת איפה לכהנים אסור להיכנס, אסור ללכת. והגמרא מספרת על רבי בנא שסימן את הקברים במערת המכפלה. הוא ירד אל המקום הקדוש ביותר בעולם, הקברים הקדושים ביותר בעולם, והוא הולך לסמן אותם. אז הוא ירד למטה לתוך המערה, לא איפה שאנחנו היום מתפללים מלמעלה, ולא ברור לנו בדיוק איפה הגבולות של אדם וחווה, אברהם ושרה וכו'. הוא ירד ממש למטה לתוך האדמה, איפה שהיו נמצאים תמונים המקומות הקבורה עצמם, והוא הלך לסמן אותם, את הגבולות, איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. והגמרא מספרת שהוא היה בחדר בתא הקבורה של אברהם ושרה. הוא היה בתא הקבורה של יצחק ורבקה. היה בתא הקבורה של יעקב ולאה. ואחרי שהוא יצא מהחדר של יעקב ולאה, הוא בא להיכנס לתא של אדם וחווה. עמד שם מלאך שעצר אותו, ואמר לו, לא, לכאן אתה לא יכול להיכנס. מספיק שהסתכלת בבבואה של אדם הראשון, בשופרי דה אדם הראשון, בפנים שדומות, בדמות הפנים של אדם הראשון, דהיינו ביעקב אבינו, שהיה דומה לאדם הראשון, יותר מזה אתה כבר לא יכול. לראות את פניו של אדם הראשון עצמו, את זה אתה לא יכול. נבין מה הגמרא אומרת פה. מדובר שהוא ראה את אברהם ושרה, הוא ראה את יצחק ורבקה, הוא ראה את יעקב ולאה. ועדיין אדם הראשון, הרבה יותר נעלה והרבה יותר גבוה מכולם, ואנחנו מדברים על אדם הראשון שאחרי החטא. אפילו אחרי החטא, אחרי הנפילה הגדולה, אחרי שהוא הביא את המוות לעולם, עדיין זה לא דומה בכלל לרמה הרוחנית של האבות, זה הרבה הרבה יותר גבוה. כי בכל אופן מדובר ביציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, בעיסה שהאופה שלה, הקונדיטור שלה, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז שלוש שעות, קדושה כזו, שלוש שעות הוא לא יכול להתאפק. מה הולך פה? למה אנחנו נופלים? למה אנחנו חוטאים? אז כמובן, כולנו רוצים לומר, תראה, יש לנו יצר הרע. אבל זה לא מספיק האמירה, יש לנו יצר הרע. כי יש לנו גם יצר טוב. אז למה יצר הרע מנצח את היצר הטוב? איך הוא כל כך מהר, אדם הראשון עוד לא פקח את העיניים, והיצר הרע כבר מנצח? היצר הרע הוא פרט אחד, הוא גורם אחד, הוא דחף אחד מתוך מכלול שלם של דחפים. אז למה יצר הרע מנצח כל כך מהר? מה הכוח שלו? מה הוא מחפש בעצם? והשאלה השנייה היא, מה יצר הרע רוצה? מה זה יצר הרע? הוא רוצה פשוט לעשות ההפך מהקדוש ברוך הוא? למה הוא רוצה כך? איזה מהות זאת להגיד, כל מה שאתה רוצה אני רוצה הפוך. זה מאוד כללי, זה מאוד שטחי. למה שהוא רוצה הפוך? מה עומק הרצון שלו? מה עומק השאיפה? מה החזון שלו? מה הזהות שלו? והשאלה יותר עיקרית, איך אפשר לגבור עליו? אם הוא רע, רע מוחלט, כל מה שהוא רוצה זה להיות ההפך מהקדוש ברוך הוא, אז מה עושים איתו? לנצח נאכל חרב? האם תמנו לגבוה? האם הקדוש ברוך הוא ייתן בנו יצירה שאין שום דרך לעשות איתה עסקים? אם הוא רע מוחלט, אז אין שום דבר לעשות איתו. רק למגר אותו, רק לשבור אותו. נו, איך אפשר לשבור דחף? איך אפשר לשבור אינסטינקט? וזה מה שאנחנו רוצים היום. להתחיל מההתחלה. להבין מי אנחנו. למה אנחנו נופלים? הזכרנו בשיעורים הקודמים שהמטרה של ספר התניה זה לפתוח את הדלת פנימה. זה למצוא את המפתח שמאפשר לנו להגיע אל ההכרה, אל התודעה. למצוא את אותו שביל שמאפשר לנו לדבר אל עצמנו, לעצב את עצמנו, לעצב את התודעה שלנו, לעצב את ההוקרה, את ההכרה, לעצב את הידע. ובשביל זה ספר התניה מתחיל מהתחלה. לפני שהוא יתאר ויעריך מאוד בתיאור הנפש האלוקית, היצר הטוב, הנפש הזו שמניעה אותנו לעשות טוב, לפני זה הוא מתחיל עם הקדמה קריטית וחיונית, להתחיל דווקא עם הנפש הראשונה, הנפש שנכנסת בנו ראשונה, וכמו שנראה היא גם טבעית יותר, היא דומיננטית יותר. הנפש, העולם קורא ליצר הרע, ואדמור הזקן קורא לה בשם אחר, נפש בהמית. אז קודם כל נבין את האויב, ואחר כך בפרקים הבאים נדבר באריכות מאוד, על הכוח, על הפוטנציאל שלנו עם הנפש האלוקית. פסוק בספר ישעיהו, כי רוח מלפני יעטוף, ונשמות אני עשיתי. על הפסוק הזה מבוססת המשנה של התניה. כי רוח מלפני יעטוף, ונשמות אני עשיתי. בפסוק הזה יש בעיה, הוא מתחיל בלשון יחיד, כי רוח מלפני יעטוף, זאת אומרת שהוא מדבר על האדם, על האדם היחיד, על האדם הבודד, לא על האדם כמכלול, לא על בני האדם, לא על כנסת ישראל. הוא מדבר על רב ישראל, על האדם היחיד, האדם הבודד, כי רוח מלפני יעטוף. ונשמות אני עשיתי. מה זה נשמות לשון רבים? אם יש פה אדם אחד עם רוח אחת, איך נהיו לו נשמות? אמורה להיות לו נשמה, נפש, רוח, נשמה. אמורה להיות לו נשמה אחת. ואדמור הזקן מתחיל עם פצצה. עם מהפכה של רבי חיים ויטל. הוא כמובן מאוד מאוד מפתח את הרעיון של רבי חיים ויטל. אבל הכל מבוסס. אך ביאור העניין, על פי מה שכתב הרב חיים ויטל זל בשער הקדושה, הוא בעץ חיים שארנון פרק ב'. דלכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. דכתיבו נשמות אני עשיתי, שהן שתי נפשות. יש כאן פצצה, יש כאן מהפכות. וזה משנה לגמרי את התפיסה שלנו על עצמנו, את התפיסה על הכוחות הכי בסיסיים, הכי קמיים, הכי פרימיטיביים שמניעים אותנו. האדם הוא לא אדם אחד עם שני יצרים, עם שני כוחות, עם שני דחפים שפועלים בו. אנחנו שני בני אדם. כל אחד מאיתנו יש בו שתי זהויות, שתי מהויות, שתי מערכות שלמות שמניעות אותו לכאן ולכאן. הזהות הראשונה, המהות הראשונה, אדמור הזקן קורא לה נפש בהמית, מה שהנביא ישעיהו קרא, ונשמות, אדמור הזקן לצורך העניין קורא לזה נפשות, שיהיה לנו יותר קל. לא ניכנס עכשיו להבדל בין נפש לנשמה, זה לא חשוב כרגע, לצורך העניין נקרא לזה כמכלול נפש. אומר אדמור הזקן, בכל אחד מאיתנו יש שתי נפשות. הנפש הראשונה, שהיא טבעית יותר, היא גם נכנסת ראשונה לאדם, מיד עם לידתו, זאת הנפש הבהמית. נזכור ונשנן שוב, הנפש הבהמית. בפרקים הבאים הוא ידבר על הנפש האלוקית. צמד המילים הזה, נפש בהמית, זאת מהפכה בתפיסה העצמית. זאת מהפכה במפעיל שלנו, בפאוור, במה שמניע אותנו קדימה. אז מאור הזקן לא קורא לזה יצר הרע. אילו המילים שחסרות בתניה? המילים הכי שגורות בלשונם של יהודים לפני התניה. יצר הרע, כל כך הרבה פעמים זה כתוב בגמרא, היצר הרע. אדמור הזקן כמעט לא מזכיר את המילה הזו בספר התניה. במקום זה הוא משתמש במונח אחר, נפש בהמית, וזה משהו אחר לגמרי. המילה נפש מחליפה את המילה יצר. המילה בהמית מחליפה את המילה הרע. לא יצר הרע, אלא נפש בהמית. יצר פירושו דחף. אינסטינקט. יש לי דחף לאכול, דחף לשתות, דחף לישון, דחף לכל מיני צרכים. יש לי גם דחף לרוע. עוד מעט ננסה להבין מהו הרוע הזה, אבל דחף לרוע. מנגד יש לנו גם דחף לטוב. אז יש אדם, ובאדם הזה יש כל מיני דחפים. אדמור הזקן אומר זה לא ככה. אין בנו דחף לרוע. יש בנו נפש לרוע. נפש שהיא בהמית. הזהות הכי עצמית שלנו. לא נכון להשתמש במילה הזהות הכי עצמית, אבל הזהות העצמית שלנו, הזהות שמניעה אותנו, זאת זהות שרוצה בהמיות. רוצה לשרוד, רוצה להתקיים. המילה נפש, מה פירוש המילה נפש? בואו ננסה להבין מה פירוש המילה נפש. אנחנו אומרים, אנחנו נוהגים להבחין בין גוף לנפש. והיום הרפואה, הפסיכולוגיה, כל העולם הזה הפנימי, מאוד נתקשה להבין את זה, כי היות שחולקים על כל דבר ומערערים על כל מוסכמה, אז גם מערערים על זה. מאיפה יש בנו נפש? יש בנו גוף. שהגוף הזה יש לו כל מיני מסילות חשמליות, כל מיני הולכות חשמליות, בתוך זה גם אחד הפעולות חשמל נותן את החיים. למה בפרישידר יש נפש? יש שם חיים. אנחנו לא אומרים ככה. אנחנו אומרים, יש גוף ויש נפש. אנחנו מאמינים יותר מזה, שהנפש קיימת אפילו בלי הגוף. והגוף ישוב אל האפר כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. אנחנו מאמינים שהנפש היא נפרדת מהגוף. מהי הנפש? הנפש היא ההרגשה. הנפש היא החיים. הנפש היא התכונה הזו, הפעימה הזו של הלב, הלט הזה שמקנן בנו לעשות את החיים. הנפש זה אותו כוח של הרגשה. בוא נאמר את זה בצורה מאוד מאוד יפה. הנפש היא מותר האדם מן האנדרואיד. מה מבחין בין האדם לאנדרואיד, למכשיר הטלפון הכי משוכלל או המחשב הכי משוכלל שקיים? המחשב יכול לעשות את רוב הפעולות שהאדם עושה. אולי אפילו את כל הפעולות. חלק גדול מהפעולות הוא גם יעשה יותר מוצלח מהאדם. המחשב יותר מהיר מהאדם, יותר זוכר מהאדם, יותר... הכל. הוא הרבה יותר מוכשר מהאדם, הרבה יותר חזק מהאדם. המחשב עולה על האדם בכל יכולת. מה יש באדם שלעולם לא יהיה במחשב? נפש. יש באדם אני. יש באדם מהות שמרגישה, מהות שרוצה, מהות שבוכה, מהות שמאוכזבת, מהות שכועסת, מהות שלאותה להצליח. יש באדם אני. הנפש זה עצם האני. ובא אדמור הזקן ונותן את הפצצה הראשונה. זה לא יצר רע. זה נפש רעה. המילה הנכונה היא לא רעה, כמו שנאמר עוד מעט, אבל השתמש בזה רגע, זאת נפש רעה. עצם הקיום שלנו, עצם ההרגשה, עצם פעימת הנפש בבוקר, ואפילו בשינה, זה נפש שרוצה לשרוד. זאת לא נפש קדושה. זאת לא נפש אלוקית. עצם מהות קיומו של האדם, זאת נפש שרוצה את עצמה. להיות. אז אם אני בא ושואל למה אדם וחווה חטאו, כי אנחנו לא רק יצר רע, אנחנו אדם, והאדם הזה בעצם קיומו, רוצה להיות, רוצה למלא את עצמו, רוצה לספק את עצמו. אדמור הזה כן מפרק יותר, גם את זה הוא מביא, באמת מהספרים הקדמונים שלפניו, הוא מפרק יותר את היצרים האלו של הנפש, את ההטיות של הנפש. מה ההטיות הכי בסיסיות שלנו? מה הצרכים הכי בסיסיים של הנפש? ההטיות הכי בסיסיות של הנפש, אומר אדמור הזקן, הם ארבע. אש, רוח, מים, אפר. הוא משתמש בדימוי שהיה מקובל מאוד בספרים קדמונים, שהגוף מורכב מארבעה יסודות, לא רק הגוף, שכל חומר בעולם, כל יצירה בעולם, כל בריאה מורכבת מארבעה יסודות, אש, רוח, מים, אפר. אומרת מור הזקן, גם הנפש הקיומית שלנו, הנפש החיונית, הנפש השורדת, הנפש המקיימת אותנו, גם היא מורכבת מארבעה יסודות. אש, רוח, מים ואפר. אומרת מור הזקן, הארבעה יסודות האלה מובילים אותנו לארבעה כיוונים. הם בעצם יוצרים אצלנו ארבעה צרכים, ארבעה דחפים, שהם כל האדם. האש מחפשת עליונות. אנחנו כל הזמן רוצים להיות יותר מאחרים. כל הזמן רוצים לדעת, לא מספיק שיש לנו, אלא שיש לנו יותר מאחרים. הרבה מאוד פעמים שואלים אדם, יש הרבה מחקרים כאלה, מה אתה רוצה יותר? להרוויח 100,000 דולר? או להרוויח 10,000 דולר יותר ממה שכולם מרוויחים? זאת אומרת, להרוויח 100,000 דולר במצב שכולם מרוויחים 100,000 דולר? או להרוויח 50,000 דולר, אבל במצב שכולם מרוויחים 40,000 דולר? ורוב בני האדם מעדיפים להרוויח 10% יותר מהממוצע. הם לא מחפשים את המקסימום, אלא 10% יותר מאחרים. כי הדרך שאנחנו מרגישים עשירים, הדרך שאנחנו מרגישים גדולים, היא באמצעות מדידה, יחס, איך אנחנו ביחס לאחרים. כשבאנו מבית הספר עם התעודה, אמא שאלה בשאלה הראשונה, אבל איזה מקום אתה בכיתה? מה אחרים קיבלו? אנחנו מגדירים את החיים כמו סולם. אנחנו בוחנים את עצמנו כל הזמן, באיזה מדרגה אנחנו בסולם? האם יש יותר אנשים מעלינו, יותר אנשים מתחתנו? זה יסוד האש. יסוד האש רוצה שנהיה עליונים. מהיסוד הזה באה הגאווה, מהיסוד הזה באה הקנאה, אנחנו רוצים להיות יותר מאחרים. מהיסוד הזה באה הכעס. זה יצר שגורם לנו להתרחק, גורם לנו לצאת כל הזמן. הכעס גורם לנו להגביה, להיות יותר, להרגיש יותר גבוהים מאחרים. יש יצר הפוך, המים. המים מחפשים את העונג. כל מקום בעולם שיש בו עונג, תמיד יש בו מים. נשים לב שמלונות, תמיד המלונות המפוארים, הם ליד המים. פרי עסיסי, זה פרי שיש בו הרבה מים. העונג, תאוות התענוגים, אומר אדמור הזקן, בא יסוד, יסוד המים שבנפש. מיסוד הרוח באה התפארות, לעשות רוח. הצורך של האדם להיות בכל מקום. להתפשט לכל מקום, שבכל מקום יכירו אותו, שבכל מקום ידעו ממנו. לדבר הרבה על עצמו, לעשות רוח, אני ואני ואני, זאת לא גאווה. זה כלום, גאווה מבוססת על משהו. יש לי איזה יכולת יותר מאחרים, אני מרוויח יותר מאחרים, אני חכם יותר מאחרים, אני יפה יותר מאחרים, אני מוכשר יותר מאחרים. הרוח זה משהו אחר. עצם הרוח, יושב אדם בבית כנסת, בלבל במוח, מספר, אני הולך ואני פה, אין לו כלום, אין מאחורי זה שום דבר. הוא רק רוצה להתפשט. ויסוד האפר, זה היסוד שגורם לנו לקרוס. ועצלות ועצבות מיסוד האפר, זה היסוד שגורם לנו לרדת למטה. אם כן הנפש, עצם מהותה של הנפש, עצם מהותו של האני, מה רוצה האדם במובן הכי בסיסי? להיות. למלא את עצמו, לספק את עצמו. זה מתבטא בעליונות, זה מתבטא בחיפוש עונג, להגיע כל הזמן אל תאוות העונג, להגיע כל הזמן אל הרגשת העונג. זה בא לידי ביטוי ברצון להיות בכל מקום, להשתלט, להתפשט, לחדור לכל מקום, להשפיע בכל מקום. ומתבטא גם ברגעים האלה שאנחנו עצלים, עצבים, אנחנו עצמנו לא יודעים. למה קמנו היום בלי מצב רוח? מה מעיק עלינו? אנחנו עצמנו לא יודעים מה זה. זה אותו יסוד אפר שגורם לנפש גם לחזור, לרדת למטה וליפול. אז אם אנחנו באים ושואלים למה אנשים חוטאים, המסר הראשון של אדמור הזקן הוא מבהיל. הוא מבהיל לגריאותה. עוד מעט גם תבוא הנפש האלוקית, כמו שאדמור הזקן הוריד אותנו כאן, כך הוא יעיף אותנו לגובה בפרק הבא. אבל קודם כל בפרק הזה, למה אנחנו נופלים? כי אנחנו בני אדם. והיצר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא בנו זה יצר ביולוגי, זה יצר שמושך אותנו אל תוך החיים, אל תוך העולם, ורוצה למקסם את החיים, להוציא מהם את המקסימום. אז זה לא יצר, יצר זה דחף. אם זה היה רק יצר, אז אדם הראשון היה שולט ביצר. אבל זה לא יצר, זה נפש. זאת הזהות שלי, זה מה שאני כאדם, זה הצורך שלי ליהנות, למלא את עצמי, להסביע את עצמי, לספק את עצמי, להשיג הכי הרבה, הכי גדול, הכי יפה, יותר מאחרים, להיות בכל מקום. זה אני. זאת הבשורה הראשונה. הבשורה הראשונה היא לגריאותה. נפש בעמית, יש בנו זהות, זהות של, שהיא חלק מהעולם, והיא בעצם מהותה מחפשת להיות חלק מהעולם הזה. המילה נפש כוללת עוד משהו, וזה נתון שהוא מאוד מאוד משמעותי להמשך. נפש זה אומר זהות שלמה, מערך של כוחות. וזה מאוד מאוד משמעותי, אולי אפילו הכי משמעותי, להמשך ספר התניה. זה לא יצר הרע, עם דחף אי אפשר לדבר. הדחף לאכול, הדחף לישון, הדחף לשתות, זה אינסטינקט. עם אינסטינקט אין מה לעשות, אי אפשר לחנך אותו. הגמרא אומרת, אדם שהיא שווה שהוא לא יאכל שלושה ימים, לא יאכל שבעה ימים, או לא ישן שלושה ימים. זאת שבועת שווא. זאת לא שבועה, למה? כי זה לא בשליטה שלך. אתה לא יכול להחליט שלא תאכל. אתה לא יכול להחליט שלא תישן. אתה לא יכול לחנך את הדחף הזה. אתה לא יכול לבטל אותו, לעקור אותו. אבל אנחנו לא יצר. אנחנו נפש. והנפש הבאמית, עם כל העובדה שהיא באמית, עדיין היא מכלול. היא מכלול של הכרה. היא מכלול של תודעה. היא מכלול של רגשות. היא מכלול של לבושים, כמו שאדמור הזקן נקרא לזה. מעשה דיבור ומחשבה. היא מכלול שלם של זהות. היא מכלול שלם של אני. ואם כן אפשר לדבר איתה. ובכאן אנחנו מגיעים לחידוש השני. אמרנו לא יצר אלא נפש, אבל גם לא רע אלא בהמית. מה זה בהמית? זה נותן תקווה גדולה. היצר הרע שלנו, אליבא דאדמו"ר הזקן, מה שאנחנו קוראים לו יצר הרע, במהותו הוא לא רע. הוא לא מחפש לעשות ההפך מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא ייתן בנו יצר כל כך בסיסי שכל עניינו לעשות ההפך ממנו. כי איך נשתלט עליו? איך להתמודד עם רוע מוחלט כזה? במקום לומר רע, אדמור הזקן אומר, בהמי. אנחנו בהמות קטנות. מה הבהמה רוצה? ליהנות. להתקיים, לשרוד, להתענג, להיות יותר מאחרים, פחות מאחרים, להיות, להתקיים. כל זמן שתיתן לה מה שהיא רוצה, היא לא תפריע לך. תרגיז אותה, אתה תחטוף. אז מצד אחד, יש בנו נתון מאוד מאוד, מאוד, מאוד בעייתי. אנחנו נפש של אני. אנחנו הנפש הקמאית, הפרימיטיבית, הבסיסית שלנו. היא נפש שרוצה להיות, שהיא חלק מהעולם הזה. אבל מצד שני, היא לא רעה. זאת מהפכה. היא לא רעה. היא בהמית. נכון. הבהמה כשהיא מתפזרת, כשהיא מתפרעת, כשהיא מתפרצת, כשהיא הופכת להיות אימפולסיבית, היא יכולה להפוך להיות רעה. אבל הגרעין שלה הוא לא רע. ומה זה נותן לנו? זה נותן לנו את האפשרות לעשות עסקים עם הבהמה הזאת. זה נותן לנו אפשרות לרתום את הבהמה לקדושה. נכון שבטבענו אנחנו רעים, זאת אומרת, אנחנו אנוכיים, אנחנו אגואיסטים, אנחנו חומריים, אנחנו ביולוגים, אנחנו חלק מהעולם הזה. אבל אם היינו רק כאלה, אז לא היה אפשר לעשות שום דבר. הבשורה היא שעם בהמה, בהמה אפשר לאלף. בהמה אפשר לתרבט, אפשר לביית, בהמה אפשר להפוך אותה לחלק מהחיים בבית. אפשר להשתמש בכלב, לצרכים גדולים, לצרכים של נחייה, להדריך עיוורים, ועוד מטרות חשובות. להריח, לזהות פשע, לזהות חס ושלום סמים, ועוד כל מיני כוחות כאלה. אפשר להשתמש בבעלי החיים. גם היצר הרע שלנו, אליבא דאתניא, שהוא לא במהותו רע, במהותו הוא נפש בעמית, הוא פרווה. הוא במהותו בעמית, הוא רוצה לחיות, הוא רוצה ליהנות מהעולם הזה. אבל אפשר לעשות איתו עסקים, אפשר לרתום אותו. אדמור הזקן קורא לזה קליפת נוגה. אנחנו נכנסים פה למונח קבלי שאומר שבעולם יש תוך ויש קליפה. יש פנים שהוא המטרה, ויש את הקליפה שעוטפת אותו שהיא מגינה על הפרי. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את הקדושה. הקדושה היא המטרה, בשבילה נברא העולם, בשביל ללמוד, בשביל לעשות, בשביל להתקרב. אבל הוא עטף את הקדושה הזו בקליפה. בקליפה צבעונית, שכמו שהנחש קורא לה, ותרא האישה, כי טוב העץ למאכל ותאווה הוא לעיניים ונחמד למראה, הקליפה היא מסיתה אותנו. הקליפה זאת הסתרה אחרה. זה היצר של האנוכיות שעוטף את הקדושה, ולוקח אותנו למקום אחר. האתגר שלנו זה להתגבר על הקליפה, להסיר אותה ולהגיע אל התוך. אבל אומר אדמור הזקן, הקליפה הזאת היא קליפת נוגה. היא לא קליפת מאה שעליה נדבר בהמשך, שיש בעולם גורמים שהם אסורים, חס ושלום מאכלים לא קשרים, דבר אחר שלא נאמר את שמו, שהוא רע מוחלט. בשר בחלב שזה רע מוחלט. לא זו הנפש שמקננת בנו. הנפש שמקננת בנו היא קליפה אמצעית, היא קליפה עדינה יותר, שהיא קליפת נוגה. יש בה אור, יש בה אור אלוקי, רק האור הזה מאוד מאוד מאומם. הוא עטוף בהמון שכבות של אנוכיות, של אגו, של יצריות, של כעס, של גאווה, של קינה, של תאוות התענוגים וכו' וכו' וכו'. אבל כיוון שיש אור, רק האור קליפת נוגה מלשון נוגה. האור הוא נוגה, האור הוא עמום, אפשר לעשות עסקים עם הנפש הזו. יש בה אור, יש לה פוטנציאל, היא לא מעבר לתחום, אפשר לעשות איתה עסקים. אפשר לרתום את הקדושה, וזאת תהיה הבשורות של התניה, אחרי שנדבר על הנפש האלוקית, ונדבר מצד שני על הנפש האחרת שמרימה אותנו הכי למעלה. יאמר אדמור הזקן, תפקידה של הנפש האלוקית, היא לחדור אל הנפש הבעמית. היא לחנך גם אותה. היות שמדובר בנפש, אז במכלול שלם של זהות, לא ביצר, פרימיטיבי, כמאי, שאי אפשר לעשות איתו שום דבר, אלא בנפש, במכלול שלם של אני, עם אינטרסים. עם אינטרסים אפשר לעשות עסקים. עם שונא, עם אויב, אי אפשר לעשות עסקים. עם אינטרס, אפשר לעשות עסקים. אפשר ללמד את הנפש הבעמית לאהוב אלוקות. למה לא? את אוהבת את עצמך? אלוקות זה המתיקות הכי גדולה. אפשר ללמד את נפש האלוקית ליהנות מצדקה. ליהנות מאוכל טוב, מאוכל כשר. למה לא תצטרפי? לספק את הצרכים של הגוף. ככה הגוף עצמו הופך להיות חלק מהעניין. הוא מפסיק להיות אויב. הוא מבין שגם בקדושה הוא יכול לקבל את כל מה שמגיע לו. אז הוא הופך להיות ידיד. אנחנו מכניסים אותו פנימה. אם כן, אני מסכם את התובנה הראשונה שאיתה התחיל אדמור הזקן. אתה שואל למה אנחנו נופלים? מי אנחנו? למה האדם הראשון חטא כל כך מהר? כי האינסטינקט הראשון שלנו, ההרגשה הראשונה שלנו, מעצם היותה, היא אני. איפה אני בתמונה? איך אני ממלא את עצמי? אז נכון שהקדוש ברוך הוא ביקש מהם לא לאכול. אבל אני כן רוצה לאכול, אני רוצה לטעום, אני סקרן, הנחש ידליק אותם, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, אתם לא מבינים מה מסתתר פה. אין דבר שמטריף אותנו יותר מהסקרנות, יותר מהרצון לגלות משהו, יותר מהרצון להעשיר את עצמנו. כי כמו שנדבר בהמשך, אנחנו יוצרים, כמו האלוקים אנחנו בוראים בעצמנו, אז כל הזמן מה שאנחנו מחפשים זה לגלות עולמות חדשים, להכיר טעם שלא הכרנו, חוויה שלא הכרנו, בשביל זה אנחנו נשתגע. הסקרנות הזאת, אמא שמניעה אותנו. אז למה נפלנו? כי אנחנו קודם כל רוצים להיות, ורוצים להכיר, ורוצים לדעת עוד ועוד. וזה גורם לנו, כמו שאמרנו, לארבע הטיות של אש רוח מים אפר. אבל מצד שני, זה גם נותן תקווה. במהותנו אנחנו לא רעים. במהותנו אנחנו ביולוגים, אנחנו בעמים. ואנחנו צריכים למצוא את הדרך, איך לדבר אל הבהמה. איך לעורר את הבהמה, איך לרומם את הבהמה. יש סיפור מופלא מבעל התניא, שממחיש כל כך את ההשקפה הזאת שלו. את ההבנה שהאדם במהותו הוא לא רע. האדם במהותו הוא לכל היותר מסובך. וצריכים למצוא את הדרך לדבר עם הסיבוך, לפתוח את הכבל, לפתוח את השרשרת שעוצרת אותו, שחוסמת אותו, שקושרת אותו אל העולם הזה. שקושרת אותו אל מה שמגביל אותו, אל מה שעוצר אותו. היה פעם בעיירה, בזמנו של האדמור הזקן, העיירה חסידית, עם חתן וקלה יתומים, עשו ביניהם שידוך. בחור יתום, בחורה יתומה, שני אנשים שחרב עליהם עולמם, ועשו ביניהם שידוך. כל החיים לא היה להם רגע אחד של אושר, רגע אחד של נחת. הוא גדל בלי הורים, היא גדלה בלי הורים, כמו שהיה מקובל אז בעיירה. והעיירה התגייסה וחיברה ביניהם. וברוך השם הם החליטו להקים ביחד בית בישראל. סוף סוף, להתחיל שמחה, להתחיל מסלול חדש של חיים. אפשר להבין שזו הייתה שמחה של כל העיר. הגברת הזו הכינה את הצ'ונט, וזאת את הקוגל, וזאת את האוף, וזאת את הבשר, וזאת את הדגים, וזאת את השתייה, וזאת את הפירות, וזאת את הגלידה. כל העיירה התגייסה לחתן אותם. זו הייתה שמחה אמיתית של חתן וקלה, שלא הייתה כדוגמתה. בצהריים הפריץ יוצא לטייל בעיר, והוא שואל מה השמחה, למה ניקו את הפנסים, למה קסרו את הגינה, למה קסרו את השדות, מה הולך, מה האושר הגדול. אמרו, אתה מכיר את ינקל, אתה מכיר את ביילה, אתה מכיר את החתן והקלה, את הבחור והבחורה היתומים, נסו חתן וקלה. הפריץ התעורר בו יצר של רוע, והוא אומר לו, לא יקום ולא יהיה. הלך ועצר את החתן, והודיע שהוא לוקח אותו לצבא. הוא עבר את גיל גיוס, הוא לא בא להתגייס, הוא לוקח אותו לצבא. נו, כמובן, הולכת בשלחת השתדלנים, ובוכה וצועקת, הקלה התעלפה, הקלה, הם צריכים להעיר אותה, תרחם עליה, זה יום החתונה שלה. טוב, אני אשחרר אותו עם עד החופה, עד שבע בערב תביאו 1,000 זהובים. מאיפה יביאו 1,000 זהובים? זה עיר ענייה שאין בה שום דבר, כולם פועלי כפיים. בצהריים הגיע אדמור הזקן לעיר לסדר את הקידושין. ומספרים לו, רבי אין חתונה, כי הפריץ הרשע הזה עצר את החתן ומבקש 1,000 זהובים. אדמור הזקן מסתכל עליהם ושואל, איפה גר הגביר? הם החליפו צבעים, והסתכלו אחד על השני ולא נעים להם, אמרו, רבי, יש כאן יהודי גביר. אבל כבר 20 שנה אף אחד לא דרך על מפתן הבית שלו. זה לא גביר, זה קמצן, זה רשע מרושע. זה אדם, חס ושלום, מזרע אחרים, מזרע הגויים. מה קרה? הם אומרים לאדמור הזקן, לאותו אדם יש תעלול מרושע. כל פעם שבא אליו, אני הביתה, הוא אומר, בוודאי שאני אתן לך, הוא מעלית אני 3 קומות, מכניס אותו למשרד שלו, פותח את הכספת, לוקח 10 דקות לפתוח את הכספת הגדולה עם 3 המנעולים. אני כבר יוצאת נשמתו, הוא בטוח שהוא יצא מפה עם 1,000 שקלים, עם ארוחת ערב לשבוע. ואז הפריץ דוחף יד לתוך הכספת, מוציא המטבע נחושת שחוקה. קופקה, המטבע הקטנה ביותר ברוסיה, אגורה, 5 אגורות, ונותן את זה לעני. ואני כל כך מתחשף, כל כך נשבר, כל כך נופל, שלוקח את המטבע ויזורק לו בפנים. וזהו. ומאז זה כבר, זה היה כמה פעמים, ומאז הפסיקו לבוא, ואף אחד לא דורך אצלו על הבית, הוא מנודה ומוחרם. אדמור הזקן אומר, אצלו נתחיל את הסיבוב. הוא הולך אליו הביתה, דופק בדלת, מספר, וכל המשלחת אחרי אדמור הזקן, מספר, ינקל וביילה, הבחור והבחורה האומללים, נעשו חתן וקלה ערב החתונה, והפריץ לקח אותם. השיר שומע את זה, נפתח לו הלב היהודי, רבי איזה אסון, מי לוקח חתן ביום חופתו, איזה רוע, רבי בוודאי שאני אשתתף בשמחת חתן וקלה. עולה למעלה לקומה השלישית, פותח את הכספת, בתחילו ריחום, הוא מוצא את הקופקה הזו, את המטבע הנחושת. הרב שעמד מאחורי אדמור הזקן, בא להתנפל, איפה הכבוד של בעל התני? אבל לפני שמישהו הספיק להגיב, אדמור הזקן לחץ לו את היד. ואמר, רבי יהודי, הקדוש ברוך הוא יברך אותך, כמו שאתה פתחת את הלב, הקדוש ברוך הוא יפתח לי בו אליך. ועוזב את החדר ויורד למטה. איך שהם מגיעים למפתן הדלת, הגביר רץ אחריו, רבי, מה נתתי לכם? בואו תעלו. ושוב פותח את הכספת, והפעם נותן 10 קופקות, 10 אגורות, 20 אגורות, 10 שקלים. הרב בא לצוק, בשביל זה העלית אותנו. אבל שוב אדמור הזקן מחבק אותו. רבי יהודי, הלב יהודי רגיש, אתה הקשבת לשוועת חתן וקלה, הקדוש ברוך הוא ישאב, רצון רעיו יעשה ואת שוועתם ישמע ויושן. ושוב הם יורדים, והוא שוב רודף, ושוב מוסיף, ועוד מוסיף, ועוד מוסיף, וכל פעם אדמור הזקן אומר תודה. עד שבסוף הוא נותן את כל הסכום מתחילתו ועד סופו. הוא נותן לפרנסים את הכסף שיכול לשחרר את החתן, שיתכונן לחופה. הוא מבקש מאדמור הזקן יישאר רגע אחד. הוא אומר לאדמור הזקן, רבי, אתה בטח שואל את עצמך מה היה כאן, אני אסביר לך. לפני 50 שנה הייתי ילד בשוק, אבא נפטר, הלכתי לעזור לאמא לפרנס את המשפחה, עזבתי את הישיבה, כל כך התביישתי. אבל הלכתי לעבוד, לסחוב עגבניות על הגב. עבדתי יום ולילה עבודת פרך. יום אחד עבר אני בשוק, ראה אותי עובד, סוחב ארגז, ביקש ממני מטבע. הכנסתי יד לכיס ונתתי מה שהיה, לא הסתכלתי אפילו מה היה שם. היה שם מטבע נחושת. אני ראה את זה, התרגש, זה מה שאתה נותן לי. זרק לי את זה בפנים, זה פגע לי במצח. אני כל כך נעלבתי. למה אני עובד אצלו? אני חייב לו משהו? אני שופך את הדם בשביל להשיג את הדמים האלו. ובאותו רגע נשבעתי שאני לא אתן יותר צדקה עד שמישהו יגיד לי תודה על המטבע נחושת. וחלפו שנים, ואני נותן את המטבע נחושת ומתחנן, תבינו אותי. תבינו את היצר שמקנן בי, תבינו את התסביך, ואף אחד לא רואה. רואים רק את החיצוניות, רואים רק את הרוע, רק את התוצאה הסופית. ושוב יורקים לי את המטבע בראש. רבי, תודה לך ששחררת אותי. רבי, תודה לך שהבנת לרוחי, שידעת להסתכל פנימה. זאת הבשורה הראשונה של אדמור הזקן. מצד אחד, אנחנו אני. אנחנו מחפשים את עצמנו, מרגישים את עצמנו, לא מסו... מתקשים מאוד להתעלות מעל הצורך הזה להיות. ובשביל הצורך הזה להיות, אנחנו חס ושלום. גם מסוגלים לומר לא לקדוש ברוך הוא, לבקשה היחידה שהוא מבקש מאדם וחווה. אבל מצד שני יש פה גם הכנה ותשתית לפרקים הבאים. אומר אדמור הזקן, גם מידות טובות שבטבע כל ישראל באות ממנה. אנחנו גם טובים, אנחנו לא כל כך רעים, כי הנפש הזו במהותה היא לא רעה. היא קליפת נוגה, יש בה גם טוב, היא מובילה יהודי גם לעשות מעשים טובים. ומכאן אפשר לבנות את התשתית אל הנפש השנית, שאליה נדבר בפרק הבא. הנפש השנית שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, היא באה אחריה, אבל יש לה עם מי לעבוד. היא לא עובדת מול רוע, היא עובדת מול בהמה. עם בהמה אפשר לעשות עסקים.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.